דיברנו על זה טיפה השבוע שעבר, על ה... עם הנק, עם על ה... קצת על ההתנשאות הזאת, אני זוכרת, נכון? בזה סיימנו, שאולי זה מתנשא, מה התפקיד שלנו, נראה לו את הדרך, נכין לו את, נכין לו את הדרך, נראה לו את מבוא העיר, אבל באמת אני חושבת שזה בדיוק שמעתי בדרך הארוכה, האמת רוב הדרך יעקב נהג, לא נעים לי לומר, אני רוב הדרך ישנתי, אבל עשיתי חסד איתו ונהגתי גם אני איזה שעתיים, ואז, לא יודעת, כתבתי פודקאסט, משהו הציע לי, איך אתה מוצא דברים מעניינים לשמוע? זה היה מעניין, אבל זה היה מלפני שנתיים. זה היה פודקאסט של גבי טאוב, אתם יודעות מזה? ו... את יודעת את זה? לא? אני אספר לך, לא רק למי שיודעת. גלי טאוב היה מגיש בזאפ לראשון, התוכנית של ערוץ אחד, פעם היה ערוץ אחד כשאני הייתי ילדה, בשעה 4 הייתה רצועה לילדים, והוא היה מגיש בתוכנית הזאת. אז הוא לא רק היה מגיש בתוכניות טלוויזיה, כשהוא גדל, הוא נהיה אנתרופולוג שחוקר את החברה הישראלית, אנתרופולוג וסוציולוג. אני עוד קראתי את הספר הראשון שלו עוד לפני שהוא חצה את הקווים ושנהיה פורום שפירה, ושהוא אמר בקול שהוא נגד הפוסט וכל הליברליזם, והוא יותר... כשהרב טאו, הוא כתב ספר, הספר הראשון שלו נקרא המרד השפוף, שהוא ממש מתאר את מה שעובר על החברה הישראלית, דווקא על הצעירים, בתקופה הפוסט-מודרנית. וכשהוא שמע שהרב טאו אומר לאנשים לקרוא את זה, כי זה תומך במה שהתורה מספרת לנו על דור הגאולה, הוא אמר, חבל שהוצאתי את הספר, ככה, שתבינו. אבל מאז עברו הרבה מים בנהר, וזה כבר נהיה לגיטימי, ברוך השם, או יותר לגיטימי, זה עוד לא מאוד לגיטימי. בקרב אנשי הגות ומחשבה ופילוסופיה בחברה הישראלית, גם להשמיע קולות ימניים, הוא לא ימני בהשקפה הפוליטית שלו, הוא ימני בתפיסות עולם הלא פרוגרסיביות שלו. בסדר? זה היה ברור המשפט הזה? לא. לא. הרי ימין ושמאל זה לא רק פוליטיקה, האם ניכנס לעזה או לא, או לא ניכנס לעזה, או האם העם עם הגולן או הוא לא עם הגולן. זה לא השאלה היחידה. ימין ושמאל זה תפיסה פילוסופית על איך אתה מנהלת עם העולם הזה, הוא עולם של זהות ולאומיות ונאמנות לערכים ולמסורת, או שהוא עולם שהולך והשמיים הם הגבול ופירוק הזהויות, את הביטוי הזה אתם בטח מכירות, כן? בשבילך, איזה כן הוא עשתה. בסדר? אז זה קודם כל שאלות יותר של תפיסת עולם והשקפת עולם. אז גדי טאוב הוא אמר שמותר להיות גם נגד הפרוגרס ולא רק בעד, וגם נגד פירוק הזהויות ולא רק בעד, וזה ממש שינוי, הוא באמת בן אדם מאוד אמיץ, פעם הייתי בהרצאה שלו, הייתי בכמה הרצאות שלו, באמת הוא בן אדם מאוד מעניין, שווה לשמוע אותו, אז הפודקאסט שנפלתי עליו היה שלו ושל הרב יגאל לוינשטיין, זה היה מאוד מעניין, אבל הוא ממש דיבר, דווקא הוא ממש שאל אותו על השאלה הזאת של ההתנשאות. לא, הנה, רק שיהיה לי את והוא ממש דיבר איתו על הנקודה של ההתנשאות. ובאמת, התפיסה שאנחנו רוצים לבוא איתה, שהיא באמת מתאימה לרבי עקיבא, נכון? מה הוא אומר? אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. ואהבת לרעך כמוך, זה באמת כלל גדול בתורה. זה לא פלסטר שאנחנו רוצים לרפא איתו את כל המחלוקות. אז הרב יגאל, הוא ממש דיבר על זה, שהחברה יכולה להחליט הכל. אם זה בא, לא אומר שאני צריכה לשמוח בכל ההחלטות שלה, או שאני צריכה להסכים עם כל ההחלטות שלה. אבל אם זה בא מתוך זה, שיש אהבת ישראל, שאני רוצה, כמו שאני לא אוותר על אחותי, כי היא חושבת אחרת ממני, ככה אני לא אוותר על אחותי, תגידו אתם, בקיבוץ מזרע, כי היא אוכלת, לא יודעת, דברים שאני פחות אקנה. טוב? בסדר? וזה זה הקרקע. כאילו, על זה אנחנו תומכים. עכשיו, מתוך זה, כן, יש לנו רצון פנימי אמיתי שהנשמה תהיה בטוב. זוכרות את הפסקה על הכפירה? אמרנו שנזכיר אותה כמה פעמים. שדיברנו על זה, שהשקר שהנשמה חיה בו, כשהיא רחוקה מריבונו של עולם, זה דיסוננס פנימי של המין האנושי קשה לחיות איתו. הרבה מאוד מהצרות והחולאים הרעים שאנחנו פוגשים בעולם, הם נובעים מזה שהנשמה חיה פער כל כך גדול ממה שהיא באמת. ולכן זה אהבה נראה לו את הדרך. זה לא כי אנחנו אומרים אני יותר טובה, אני יודעת משהו שאת לא יודעת. אנחנו אומרים, אנחנו מציעים. יש פה תורה, ולצערנו אחרי 2000 שנות גלות התורה, ואנחנו עדיין, תסתכלו, יחסית ל-2000 שנות גלות, עוז לישראל 77 שנה, זה אפילו לא 5% בחיית. כאילו, בסדר? זה כלום. אנחנו רוצים לרפא חולאים של 2000 שנות גלות בהינף יד של 120 שנה. זה קשה. צריך לדעת שהתורה התלבשה, התורה, הקודש, כל אחד יקרא לזה במילים שהיא רוצה, התלבשה בהרבה לבושים שהם מרחיקים, שהם מרחיקים, וזה המקום שלנו. אבל נראה לו את הדרך, נכין לו את הדרך. אני ממש כל הזמן יש לי כשאני קוראת את הפסקה הזאת איזה ציור כזה, של איזה עיר מוקפת חומה, שהגלות בנתה את החומה הזאת. טוב, באמת התורה היא לא מוקפת חומה. נכון, איך כתוב? לא בשמיים היא. זה מדרש. ולא, לא, זה פסוקים. ולא מעבר לים. כי קרוב אליך הדבר מאוד. באמת, זה התורה. אבל יצר ככה שאלפיים שנות גלות הרחיקו אותנו מהתורה הזאת. והיא כאילו סגורה ומבוצרת. והרב אומר, התפקיד שלנו זה למצוא את הפתח. להראות שיש פתח. להיות קרובים אל הפתח, לשים בפתח הזה משהו חי ונעים ומשמעותי ומזמין, לא משהו זול חלילה, לא משהו פופוליסטי, לא משהו נמוך, לא משהו מבולבל או משהו כזה. אתם מכירות את זה שלפעמים מרוב שאנחנו רוצים שהתורה תהיה יפה, אנחנו הופכות אותה להיות, לא יצא לכם להיפגש עם זה, אשריכם, אתם צדיקות. אבל לפעמים, יצא. לפעמים זה יוצא שמרוב שאנחנו רוצים, אנחנו מבטרים על כל כך הרבה מהאמת של התורה כדי להיות דתי מחמד כזה, חמודים שיואבו אותנו. והרב אומר לו, נודיע לו שימצא מה שהוא מבקש דווקא בגבול ישראל. ותראו איזה דבר מדהים, זה כל כך משמח אותי שאנחנו קוראים את זה דווקא בשבוע של רשפי. אחזתי ולא הרפנו עד שהבאתי אל בית אמי ואל חדר הורתי. תראו איזה פסוקים הרב מביא לנו משיר השירים. הנגחה ויחה אל בית אמי תלמדני, אשכחה מיין הרקח מעסיס רימוני. מה זה העסיס רימוני? יצא לכם פעם לקנות רקז רימונים? פעם ניסיתי, היה איזה מתכון. היה נראה שווה, לא יצא טעים. אני לא טובה בלהכין אוכל, סליחה, זה לא יצא בחדשים. אבל זה משהו מאוד מאוד תמציתי. וזה מה שהרב אומר. הדורות האלה מחפשים... מה זה בלבלי? עד שהבאתי ואל בית אמי ואל חדר הורתי, לאן הוא מזמין אותנו לבוא? מה זה בית אמי וחדר הורתי? זה המקום שבו הכל התחיל, נכון? משם נוצרתי. הדור הזה מחפש מאוד את התמצית, את הראשית, את הדברים הכי מזוקקים, הכי נקיים, הכי מחוברים. לא סתם, אתם זכיתם להיות פה בחברון, באמת, זה ממש, זה. וואי, האמת, עד שנסענו לגולן, הילדים שלנו, יש לנו מחלת מים מאוד קשה. אתה לא יכול לראות את הכנרת מהכביש הזה של הושעיה ומצפה נטופה ורק להסתכל עליה. מימי, כזאת חמודה. קיצר, הלכנו לשדה נחמיה, תקשיבו, יש שם פשוט... למה אנשים גרים במקומות כאלה יפים ואני פה? אני לא צריכה להבין את זה. פייר, לא צריכה להבין את זה. זה כאילו, שדה נחמיה, כפר בלום ובאמצע, הירדן ההררי, טיילת. היו פסוקים גם, קוראים לזה טיילת עמי, אתם מוזמנות. מלא חבר'ה לומדים לבגרויות על הדשא, קופצים לירדן, חוזרים, אז יש כבר, היינו שם 3 דקות, ומי מכפר עליה, תודה, תודה שהבאתם אותנו למים, כזאת חמודה. היא דג באמת, היא לא בן אדם. אז נכון, טוב, רק אז להגיד לכם שבאמת, לכו לצטם, סתם, תלמדו תורה, סליחה, אחת עושה לכל את היום. אבל וואו, הכל, זה פשוט נורא ריגש אותי להיות בצפון, אשכרה, שנתיים לא הייתי בכל האזור הזה. כאילו, של קריית שמונה, תל חי. נורא רצינו ללכת לחורשת צהל, אבל מעצבנים, הם סוגרים ב4, מה זה החוצפה הזאת? לא יפה. יש לנו קשר עמוק לחורשת צהל. אבל בסדר, אתם מבינות, אנחנו נמצאות פה ממש בחיבור הזה. זה מה שהרב צבי יהודה, כשערב ששת הימים, הוא צועק איפה חברון שלנו, איפה שכם שלנו, איפה יריחו שלנו. שוב, הוא לא מתכוון לנדלן, הוא מתכוון לפסוק הזה. ככל שאנחנו נהיה יותר מחוברים אל הראשית, אל המהות, אל התוכן המזוקק הזה, התמציתי הזה, האמת היא תהיה כל כך יותר בהירה, ברורה, מדויקת. פעם עשינו סרט למדרשה עם איש אחד מאוד חמוד, אני ממש אהבתי אותו, קוראים לו אבי פרידמן. ואז הוא ביקש שנספר לו על המדרשה. ונאום של איזה 12 דקות, הוא אמר לי, לא הבנת. ככל שהנאום יותר ארוך, זה פחות מה? הפחות, זה פחות זה. צריך ללמוד, וזה זה, זה בדיוק זה. בטח הדורות האלה, שאני רואה את הילדים שלי פותחים סרטון, אם הוא לא מעניין, זה לא בשנייה הראשונה, זה אפילו ב... אפילו את ברוך להגיד שבריר שנייה הראשון, בסדר הראשון, עוברים הלאה. זה זה. עכשיו, אנחנו לא, התורה לא יכולה להיות, היא לא יכולה להתחרות בזה, אבל היא כן יכולה להביא את האמת המזוקקת. בשביל זה צריך תלמידי חכמים, חדים, בהירים, שהם ממש יוכלו לדלות את הפנימים האלה מהמעמקים של 2000 שנות גלות. לא נעשוק ממנו את כל האור והטוב, את כל הזוהר והעוצמה שרכשנו. תראו איזה יופי, עם איזה מילים הרב מסתכל על הציבור החופשי הזה. הוא לא אומר, טוב, נו, תנו להם בהדרגה להיפרד מכל החולאים הרעים שהם ספגו על עצמם. מה הוא אומר לנו? לא נעשוק ממנו את מה? לא אמת. כן, את הטוב. הוא אומר, יש להם גם הרבה אור, הרבה טוב, הרבה זוהר, הרבה עוצמה. באמת העולם, איך שגאולתנו התפתחה, נכון שיש הרבה מרחק, נכון שיש הרבה חולאים רעים, אבל גם יש הרבה זוהר ועוצמות של חיים במי שלא חי לפי דרך של תורה ומצוות. ואנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, בטל, הכל נמחק, אין בכם שום גרעין של טוב, רק בואו ונתקן אתכם. ממש לא. הרב מלמד אותנו לבוא מעין של כבוד, של חיבה, של הערכה, של ממש עין טובה שיכולה להיצמד לכל הדברים הטובים ועל גביהם לבנות קומות חדשות. כי אם נרבה עליהם, נזריח עליהם. באור של חיים, באור אמת, המנהיר ממקור הנשמה הישראלית, ובנינו יביטו אליו וינהרו. נכון? זה פסוק בנביא. ואז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך. תמיד זה מפתיע אותי שיש שם ופחד. יש הרבה כאב בתהליכים האלה, זה לא רק קל. באמת, זה כואב, זה מפחיד, זה מאיים. לחזור בתשובה זה... בסדר, גם אנחנו צריכות לחזור בתשובה. לא רק מי שגר במזרע. בסדר, ניקח את זה הכי קיצוני שיש. גם אנחנו יכולות להסתכל על עצמנו פנימה במבט הזה. כל אחת במדרגה שהיא רוצה יותר להעמיק פנימה אל הקודש. כל אחת בנאמנות, בזה שבאמת, בפתח הזה שאני רוצה לפתוח בלב שלי, להכניס את ריבונו של עולם להיות הדבר הכי משמעותי בחיי. הדבר המשמעותי בחיי. שאליו ממנו הכל יוצא, ואליו הכל חוזר. וזה החיים שלנו. ויש שם אמת גדולה מאוד, ויש שם גם פחדים גדולים, וזה בסדר. ויש גם תהליכים שצריך אליהם סבלנות. ואת כל הדברים האלה שהרב כותב על מי שאינו שומר תורה ומצוות, אני יכולה להחזיר גם לתוך הנפש שלי פנימה. ובעזרת השם, נתקדם. אתם מסכימות ש... אני אגיד לכם מה כתוב בצד השני של הדף, ואנחנו לא נלמד את זה עכשיו, טוב? אנחנו נלמד את פסקה ואז. שאולי יהיה לנו איזה... וואו. אתם יכולות להוריד את הדבר המבלבל הזה? הוא אומר 11, ובכלל 11:24. כן, בסדר, לא, אולי רק שזה לא יהיה פה...
לא, אני
מורכת
לבד.
כן, אני יודעת, ראיתי, אבל... או שהבטריה לא טובה. מה? יש לי. אני רק אספר לכם, אני הייתי עלה טובה. סלמתי. אני רק אספר לכם מה אנחנו מפסידות, אולי יום אחד, אולי נלמד את זה מתישהו, לא יודע. יש ספר מאוד יפה, קוראים לזה אבן ישראל, זה ספר של הרב עודד בולנסקי, הרב עודד בולנסקי הוא מראשי הר המור, אז הוא ממש, הוא באמת זה יפה מה שהוא כותב פה, אבל הוא נורא, הרבה דברים יפים, אנחנו נלמד מאמר הדור. הוא ממש מדבר פה על העין הטובה, דווקא בגלל מה שהרב כותב על ההסתכלות הזאת, לא נכון, לא נעשוק ממנו את כל האור והטוב, את כל הזוהר והעוצמה שרכש לו, אז הוא ממש מדייק אותנו במקצוע הזה של עין טובה. איך לעשות את זה בצורה אמיתית, שהיא לא תהיה דבר מטשטש ומורח שהכל טוב ולא באמת הכל טוב, ומצד שני שלא נצא בסוף קפדני מדי, שלא מסתכלים בעין טובה. אבל יום אחד בהזדמנות הם יכולות לנו את זה לבד, בהצלחה. הנה, עכשיו, פסקה בר. יאללה קדימה. מוכנות. טוב, אז הכותרת של הפסקה הזאת היא גם לא כזאת מלבלבת. בסדר? שאלות, בקשות, מענות? לא, זה באמת מאמר הדור הוא דף וחצי. פה הוא שנה, שנתיים וחצי. אבל זה פסקאות כמו שאת מכירה מדברים אחרים, זה פשוט הפסקים הראשונות של הפסקה. המחלה הנוראה של הדור, אני צילמתי לכם מהספר של הרב חגי לונדין, זה מנוקד, זה באותיות גדולות, יותר נכון.
יש את זה מזריע
נביא? המחלה, אני אתחיל לקרוא אבל, בסדר? המחלה הנוראה של הדור, אין מקומה העיקרי, לא בלב, לא ברגש, לא בתאווה ויסורות, לא בידיים פועלות אבן, ולא ברגליים עצות לרעה. אבל אף על פי שכל אלה חולים ונכאבים הינם, אבל יסודה של המחלה הוא המוח, כוח המחשבה. בראש פסגת המחשבה, החובקת את הכל, מסתתרת מחלה עזה, שהיא עמוקה מכל שפה מורגלת, ובשבילה לא יבין איש שפת רעהו. בכל המקרים הצדדיים, סמים הם נוספות להגדיל את ההתרחבות של החולי האנוש. בעינינו רואות בקלות. גם מבלי חקור הרבה, עינינו רואים שהסיבה לכל מחווה הדור היא רק המחשבה. ההמון הרב, אמנם הוא נמשך אל הזרם על ידי התגעשות של מאומה, על ידי התמיכה על איזה אבטור, אצטטים שלו, ועל ידי קלות הדעת. אבל הסיבה הפנימית שמסבכת את כל אלה היא התנועה המחשבית הכוללת, שמתה מקום במוחם של הכוחות הפועלים, על ידי מה שבא לבקש חשבון על כל האוצר של הרגש שהיה להם מאז בלבבם, על ידי ההרגל, החינוך והמורשה, ברב או במעט, ולא מצא ידם להעמידו על ברורו מכל צדדיו. הם דומים שמצאו רק צדדים קיים, של רגש בלא דעת, של פחדנות ומורך בלא אומץ לב וגבורת החיים, ויחם לבבם בקרבם. ומתוך שלא מצאו דרך סלולה, איך להעיר באור הדעת על הרגש המשומר מימים היותר עתיקים, וגם היותר טובים לעומתנו, לרומם את כל נקודותיו הפרטיות את נקודת הגובה של השכל המתנשא. החופש וחוקר נתיבות עולם, החפץ לעשות לו את אורחו במדע החיים, העומדת למעלה אפילו מן הרוממות המטאפיזית, על כן פנה לו אל הזלזול והשלילה, מכאב לב ומנפש מרה, ומאפס תוכן לחיים, נספחו רבים ללוחמים, במפלגות כאלה שלא יכירם שם מקומם כלל, ומוסרים את חילם לזרים. נרחם על אלה האומללים, בנינו ואחינו, הטובעים בים זועף של צרות רוחניות, שהן קשות יותר, מכל חולי ומדווה. נושיט להם דברים טובים, דברים ניחומים, מלאים שכל, מפיקים שקט ואומץ, על ידי אותו הכוח עצמו, שטלטל אותו לתוך מצבו הנרעש והרוס. כי מהו הכוח הפועל את כל השינויים הנמרצים בקרבו, שבגללם אנחנו כל כך סובלים, אם לא הספרות? וכיוון שהספרות פועלת עליו כל כך הרבה, מובן שרק בכוח המחשבי שבקרבה היא פועלת. אף על פי שמקבץ בתוכה גמלה הגרבה ודברים מחממים ומלאיבים לבד. אבל מכל מקום, אם לא היה לה בסיס מחשבי, אי אפשר שתתקיים ותקנה כל כך לבבות להרס ולבלע באופן סיסטמטי. לא הבנו כלום, בסדר, או הבנו כלום, אולי. מה?
אולי לא הבנתי כלום, אבל זה ממש מרגיש שזה מה ש... לא, אני הרגשתי שזה מה שאני רואה, פגש כמו לך שכאילו... הן כל כך כאילו יודעות, כל כך יש להן את הכוח מחשבה הזה שכאילו מבחס להן הכל, וגם לנו יש כוח מחשבה הן באזור אחר של מחשבה ולוקחת אותן לכיוונים כאלה.
וואו, ממש, זאת אומרת במפגש עם הבנות של רבי נרגש את זה, נכון, שזה באמת... זה באמת איזה, וואו, מצד אחד הדבר הזה של המכינות הוא תמיד מדהים אותי, ומצד שני הוא קצת מפחיד אותי, כי כאילו באמת כמו שאת אומרת, אם היינו קצת פחות מכניסים שם גם כל כך הרבה תכנים מבולבלים שמשתמשים בכוח הזה של השכל והידיעה והלימוד וזה מרחיק. אז כאילו מצד אחד זה באמת טוב שיש שם כל כך הרבה אידיאליסיות, ובאמת הן באות כדי להושיע את ישראל, בשביל זה הולכים למכינה. כל, נראה לי, לא יודעת אם 100%, אבל הרבה ממה שהולכים למכינה זה באמת מתוך ממש תחושת שליחות של לתרום לחברה הישראלית. במה קורה שם? מתבלבלים גם. הכי חזק לי כאילו שהיה איזה פעם שבאו לפה בנות, זה היה במכינה אחרת, אני לא זוכרת מאיזה מכינה, הם באו לשבוע יהודה ושומרון. ואז הבלבול, אתם יודעים, כשהם באים לשבוע מדרשה, הם באות פנויות כאילו לפגוש אתכם. אבל כשהם באו לכאן, אחרי שיחה בבית של פלסטיני בחברון.
גם
הם? אז לא ידעתי. אבל לא, לא, זה פעם היה עם מכינה אחרת, יש להם גם סדרה של יהודה ושומרון.
פעם ממש.
כן, כן, אז וואי, זה כאילו, זה בדיוק זה, הכל לגיטימי, הכל, את כולם נשמע, גם את הפזורה הבדואית, וגם את שוברים שתיקה, וגם את הטיף, אם אתם יודעת מה זה הטיף, זה המשקיפים של האום, עכשיו הם פחות קצת מסתובבים אצלנו, הם יותר שם, מאז שהמלחמה התחילה, אז החיילים שלנו לא נותנים, הם כאילו באים לתצפת על צהל, כדי לראות כמה צהל מזיק לימח שיממים. אני לא רוצה לקרוא להם פלסטינים.
הם יהודים?
לא, לא, הם גרמנים, שוויצרים, שוודים.
לא מתערבים.
מה?
לא מתערבים.
מה מתערבים? מה? זאת אומרת, אם כבר, אז כבר. אבל באמת, באמת, זה נעמה, את בתוך המילים שלך שמעתי את זה, אני לא יודעת אם לזה התכוון, אבל שאת אומרת, הכוח המחשבה שלנו הוא אחר. ובאמת, אני חושבת שזה מה שהרב, הוא רוצה להכניס אותנו פה לעוד איזושהי הבנה של בכלל מה זה כוח המחשבה. בסדר? אבל בואו נלך לאט לאט. קודם כל, הרב מדייק אותנו, והוא אומר לנו, תסתכלו על הדור. אני יכולה לחשוב שמה הקושי של הדור הזה? שאני יכולה לחשוב שהוא בלב, ברגש הזה שהתרחק מהתורה. אני יכולה לחשוב, או הלב, או הרגש, או תאווה והפקרות, נכון? הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על הדור הזה ואומרים, זה דור הבלי, היצר, החשק, מה מתחשק לנו, שום יכולת של סיפוק לדחות את ה... סליחה, דחיית סיפוקים, שום יכולת לחשוב מה יותר גבוה מהצורך של הכאן ועכשיו. לא בידיים פועלות אבן, זה לא איזה יצר הרע כזה שרק רוצה, לפעמים לצערנו יש דחף כזה, גם לאנשים צדיקים זה יכול לקרות. שבא לך, אני לא יודעת, להשחית, לקלקל, למעוך, אחד הבנים שלי, בא לי להרביץ למישהו. אני אומר, יש לנו בובה כזאת של תנין, אני אומרת, הולך תרביץ לתנין, אני אומר, לא, בא לי להרביץ למישהו. תתאפק.
גם באמת, זה דבר בהמשך. לנו יש משהו שהמחשבה שלנו נובע מטוב, כאילו מזה, ולמה רגע שיש משהו שמחפש כל פעם את הקלקולים,
וואי, אבל את יודעת למה זה בא. זה בדיוק בגלל מה שדיברנו מקודם. על הדיסוננס הפנימי של הנשמה. באמת, אני בצעירותי, זה מאוד, וואי, דתיים חילוניים, זה היה הדבר שהכי הייתי עליו, ואני זוכרת שלא שהייתי בשיחה של מישהו דווקא, הוא לא מגדיר את עצמו כחילוני, אבל זה כל כך היה זה, שקוראים לו ארז אשל, הוא מישהו מפורסם, אז הוא היה צעיר, גם אני הייתי צעיר, אבל אני זוכרת, לא יכלתי לשבת בשיחה הזאת, כאבה לי הבטן, לא יכולתי, כי למה אני מביאה את הסיפור הזה? כשאין לך, הנשמה שלך לא סומכת על ריבונו של עולם שהעולם הולך אל הטוב, זה בדיוק ההפקר שהרב כתב שזה השקר כשהאדם נמצא בריחוק מריבונו של עולם. כשאתה חושב, זה משהו שאתה לא חושב אותו אפילו, אבל הנשמה שלך נמצאת בכזה כאוס שהיא אומרת, אם אין מנהיג לבירה, ניקח את לשונו של המדרש של אברהם אבינו, סימן שהעולם הזה זה הפקרות, ואז יכול לקרות אחד מהשתיים. אם אתה אדם שהטוב יותר עליון אצלו, אז תגיד, אני חייב להציל את העולם. אבל זה עוד יותר מחליש, כי אתה מרגיש איך העולם הזה הוא ענק, ויש לו כל כך הרבה סיבוכים וצרות ודברים מורכבים, איך אני אצליח לעשות את זה? אתה כאילו במחטף כזה, אני חייב, אני, בנואשות, זאת המילה, בסדר? אתה עובד מתוך מלחמה בייאוש, כי באמת אם את מסתכלת על העולם בעיניים שלא מאמינות שיש מנהיג לבירה, זה מייאש. כל הטוב שבך, לא בך דפנה באופן אישי, כל הטוב שיש בנו, הוא יכול להתגמד מול שריפה אחת. טוב? אז מה, אפילו כוח עליון אין שם, יש שם הפקרות, אז איך אני יכול להתגבר על זה בכלל? צריך אותם עכשיו.
אבל לא, גם את הנקודת האמת הזאת, סימן שצריך את זה, כי כל מה שכאילו זה וגם שלא, שגם אנחנו חושבים שכאילו כל האמת אצלנו, כאילו כולם יהיו יודעים שאני מסוף כמונו, אבל זה ממש לא, כאילו...
אני לא חושבת את זה.
אבל לא אומר שהם חייבים את עצמם את העולם, זה לא שנייה. אבל הוא כן, שאלנו, כאילו,
גם בתוך הדתיים יש כל מיני מישהו.
נכון. לא, אבל אני זוכרת שמישהו שאלה. הוא אמר שיש להם נקודת אמת, שנראה לי, באמת יש להם נקודת אמת שאנחנו...
נקודת אמת לא יכולים.
יש עכשיו איזשהו התבררות של האמת שהם מבררים.
וואי, אנחנו לא
נהיה כמו שאנחנו חושבים, כולנו נהיה לאלה ולאלה. אור שבעת הימים. באמת, אנחנו לא יכולים לדמיין את זה אפילו.
אבל כולם יהיו אותו דבר?
נראה לי שאף פעם לא כולם היו אותו דבר. את יודעת, יש... חיפשתי את זה ולא מצאתי, זה ממש בייס אותי. יש... אני מאוד אוהבת את הרב סבתו. וואי, איך אני אוהבת איך שהוא כותב. זה עוד... אני ממש אוהבת לקרוא. וכשהתחתנו, יעקב לא. הוא אוהב לקרוא רק אותיות של ספרים חומים אפילו. לא מה, כמו שאומרים. ואז אני ממש זוכרת, הייתי מושיבה אותו ומקריאה לו פסקאות מהרב סבתו. הוא כזה, מה את רוצה? זה משעמם אותי. אני כזה, זה מהמם. לא, לא. טוב, זה להמשך של הספרות. אבל יש לו איזה קטע כזה שבאמת מארץ תצמח, אתם מכירות את זה? זה ספר שמספר על חלב. שהוא ממש כותב איך ראש הקהילה, כאילו שהוא היה כמו ראש הסנהדרין כזה של פעם. אז כל נער, כשהוא היה מגיע כזה, לא לפרקו להתחתן, וואי, חנה למותק, אני התקשרתי אליי 11:15, בעייתך שאת מתקשרת אליי 10 פעמים עכשיו. הוא ממש מתאר את זה, איך כל אחד היה בא אליו, והיה מתייעץ איתו מה המקצוע שלו בתורה. ויש שם, זה פשוט עמוד כזה מהמם, לא ידעתי שיש כל כך הרבה מקצועות בתורה, והוא כותב על אגדה, ועל הלכה, ועל שחיטה, ועל להיות מלמד של, תלמיד, של ילדים, ולהיות מלמד של מבוגרים, ולהיות, ויש לו שם מלא 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 תחומים בקודש, שבאמת, אם היינו, אני גם לא יודעת, טוב? אבל אם, זה אור שבעת הימים, את מבינה? אם היינו מבינים כמה מלא הארץ דעה את השם היא רחבה ועמוקה, לא היינו מפחדים שכולנו נהיה אותו דבר. כי זה באמת המגוון הנשמתי, זה לא סתם 60 ריבוי יצאו ממצרים, זה איזה תביעה כזאת של כאילו כמה שורשי נשמות, לא יודעת אם שורשי בדיוק זאת המילה, אבל כמה המגוון הנשמתי בכנסת ישראל הוא עצום, ולכולם יש מקום. פעם הייתי בחופה של איזה בוגרת שלנו, וואו, אני מה זה התרגשתי מזה? זה היה בכפר עציון, על השקיעה כזאת של כל הערים, והוא בעל תשובה, והיא גם עברה כל מיני איסורים וגלגולים, עד שמגיעו לחופה הזאת, וזה היה פשוט מרהיב. היה שם מטפחות מכל המינים ומכל הסוגים ומכל הצבעים ומכל הקשירות ומכל הסגנונות. והיה קסקטים ושטריימלים וברטים וכיפה צמר וכיפה גרוש ובלי כיפה בכלל. ויצאתי משם ואמרתי, וואי, זה פשוט, זה, באמת זה ריגש אותי המקום הזה, שבאמת לכל אחד יש מקום בעולמו של הקדוש ברוך הוא בגדלות, בסדר? לא בחצי, לא ב-70%, לא בלהגיד לא בא לי עליך או אין לי כוח. ברור שעדיין יהיה לכל אחד המסע הרוחני שלו, ואת העבודה הפנימית שלו, יהיה עבודה. אנחנו לא רק נשב ונעלה מזיו השכינה כשתבוא הגאולה. כל אחד יצטרך להתאמץ וכל אחד יצטרך להתאמץ. אבל המגוון, שוב, מגוון זאת מילה קטנה, בסדר? כאילו אני חושב שהיא לא מעבירה את זה. המלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, זה באמת עצום, ויש שם הרבה מקום. לא יודעת איך זה ייראה, הלוואי שנזכה, באמת בא לי כבר. אבל, בא לי, אני מאוד בעד בא לי, סליחה, אמרתי לכם, אני לא רבנית ולא רצינית ולא אשת חינוך, אני אוהבת שהם אומרים בא לי, שיבוא להם, גם לי בא, שנראה את זה בתוכנו. אבל זה יבוא, בעזרת השם, שיבוא מהם. הוא לא אשר לי מים, יפה, לא נורא, עוד מעט גומרים, לא צריך להביא לי, אף אחד שלא יודעת. טוב, אבל הרב מדייק אותנו, שנבין מאיפה זה בא. אף על פי שכל אלו חולים ונחווים אינם, אבל יסודה של המחלה הוא המוח, כוח המחשבה. ועכשיו אני מרגישה שאם בפסקה דעת אתם זוכרות שהרב דיבר איתנו על הכוח המדעי. הוא דיבר איתנו על הכוח של זוכרות, רגשה המוסר, היושר, המשפט והחמלה, הדעת, סליחה, ברח לי הסיכים. הכוח המדעי, כן זה מה שהוא אומר. והכוח האידיאלי עולים ומתגברים. עכשיו הרב רוצה להכניס אותנו עוד יותר פנימה, מה המובן הזה של כוח המחשבה. אז הוא דיבר איתנו בעיקר על הכוח של השכל. שאתם זוכרות אמרנו שהכוח של השכל זה הכוח שמסיק מסקנות. למה זה כזה חשוב להסיק מסקנות? אם אז, זה הכוח של השכל, שהוא מחפש חוקיות בעולם. זה רובד אחד, כי ככה אני יכולה להבין את העולם. אני יכולה להבין את ריבונו של עולם, אני יכולה להבין את היצירת פאר הזאת, שזה העולם הזה. אבל הרב לא מסתפק בזה. כוח המחשבה זה משהו יותר עמוק. אפשר להפוך את הדף. זה מתוך איסורים המרקים אתם לומדות לבד. אני בטח מבינה את כל מה שיש שם. אבל אולי אתם תסבירו לנו. את, נכון? אתם ללמוד את הורים המרכים, לא? הרב, הרב חנני לא מלמד את זה השנה? נכון. וואי, נכון, נכון. פעם הרב חנני ללמד את הורים המרכים, זה היה איסורים המרכים השיעור. אף אחת לא הבינה. כמעט כלום. אז כנראה, סתם, אני צוחק. אז מה אומרים שמואל ומסילת השערים? נכון, כן, חזר. אוקיי, סליחה. אז חבל, זה באמת מאמר קשה. אבל יאללה, תלמדו אותו, יש עליו גם הרב חזאי לומדים. תעשו חברותה בשנה בית. אבל אני חושבת שכדי להבין את זה, אפילו בואו ניכנס שנייה לעוד משהו. הרש"ר הירש כותב, אולי לא... טוב, נראה מה נעשה. הרש"ר הירש כותב על האפוד, נכון? כשהתורה כותבת לנו על האפוד, איזה מילה לפני, איך היא קוראת לאפוד? לחגורות שלו, אתם יודעות? לא, 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 לא סיננת, איך אומרים את זה? שיננתם את תרומת הצלב. חשב האפוד, ככה זה נקרא. הרצועות האפוד זה מין חלוק כזה, שהיה הכהן הגדול לובש, ועליו הוא היה שם את החושן. וככה כתוב על זה, חשב האפוד. והרש"ר הירש כותב על השורש הזה. מה זה חשב האפוד? חשב מחשבה, כן. הוא אומר שזה חיבור חלקים נבדלים. אז זה הפס שהיה מחבר את שני הצדדים כאילו של הבגד של הכהן. ובאמת החשיבה האנושית זה מה שהיא מנסה לעשות. היא מנסה לחבר חלקים שהם נבדלים אחד מהשני ולהפוך אותם בתוכנו, בתוך הכוח המחשבה שלנו, לדבר שהוא אחד. ותראו מה הרב מסביר, זה הסבר, בסדר? יש פה פסקה מאיסורים ומרכים. ואז יש ספר של הרב קלנר, גם מי שרוצה ללמוד אותו גם יכולה, אבל גם הרב קלנר הוא קצת קשה, שנקרא הוד הקרח הנורא. בסדר, נראה לי סיפרתי לכם כבר פעם על הספר הזה. זה ציטוט מיחזקאל, שמדבר על הכוח של הכפירה. בסדר, זה לא כוח חיובי, על הכוח השלילי של הכפירה, שהיא כמו קרח. אז בואו נקרא, לא נספיק הכל, רק נקרא, נתחיל. אז הוא מסביר פה את הפסקה הזאת ביסורים המרכים. אותה המחשבה היסודית, שהיא באמת ראשית הכל, היא מחשבת החיים בעצמה. המחשבה שהיא יסוד החיים בכל המפעל, בכל המגמה והנטייה של החיים. המחשבה העליונה והמקורית שבנשמה, שממנה החיים נשאבים ושעל פיה החיים מסתגננים. אני לא מתייחסת לשעון, טוב, זה מלחיץ אותי כאילו שאני לא אספיק להסביר את הכל ואז נסיים את השיעור, אבל זה מה שיקרה. אז כשהשיעור ייגמר נפסיק ונמשיך בפעם הבאה. לא נבין, טוב? אני רוצה להתחיל ממושג שנקרא שיתוף השם. מה הכוונה? כשאני אומרת, כשהרב כותב פה שהמחלה היא בכוח המחשבה, אנחנו ישר מבינות מחשבה כמו מה שאנחנו מכירות מחשבה. בסדר? פעם מישהו סיפר איזה סיפור מצחיק שהבת שלו, בת שנתיים, הרימה איזה כוס זכוכית או איזה משהו נורא נורא יקר, כאילו וכזה היו לחוצים שזה יישבר. אז האמא שלה אמרת לה, תעשי לי טובה, תביא לי את זה. אז מה הילדה עשתה? עשתה לה טובה. עזבה את הכלי היקר ועשתה לה טובה, בסדר? זה שיתוף השם. אין לי די סיפור יותר מוצלח כדי להסביר את זה. מה הכוונה שיתוף השם? שזה אותה מילה. אבל אותה מילה אפשר להבין אותה בהרבה משמעויות. אז פה זה ממש משמעות נפרדת. אבל אפילו, לדוגמה ממגילת אסתר, שכתוב על ויהב אחשוורוש את אסתר. אף אחת לא רוצה אהבה כזאת מבעלה, נכון? לא. הוא חושב שהוא אוהב את אסתר. אבל המושג אהבה, יש כל כך הרבה רבדים וכל כך הרבה עומקים של הבנה, שאנחנו בכלל לא רוצים את האהבה שאחשוורוש אהב את אסתר. אנחנו רוצים משהו אחר לגמרי. וגם כאן, הרב אומר לנו, למושג הזה מחשבה, לכוח הזה שחושב שזה חמקמק קצת, כי אנחנו כל הזמן חושבות, זה מה שאנחנו עושות הרבה, גם אם את חושבת אם בא לי לקחת גלידה או בא לי לאכול המבורגר, אז האם אני אתבשר או אשאר חלבית, תודו שזאת הסוגיה הכי מעסיקה אתכן כל יום, יותר מאשר איסורים ומרכים, הרי אני יודעת. המחשבה היא כל כך חלק ממני שאני ישר יודעת מה זה. אבל הרב אומר לנו, תשימו לב, הוא אומר לנו משהו אחר כאן, שבעצם יש מחשבה שהיא הרבה יותר עמוקה. ועל כן, אני אגיד את זה פייר, זה מאוד חמקמק מה שהרב מסביר פה, אני גם לא מבינה את זה עד הסוף, אבל יש לי על מי להישען, כי גם הרב קלנר כותב את זה, אני קראתי קצת יותר ממה שהבאתי לכם כאן, הוא כותב את זה, שחלק ממחשבת החיים עצמה, זה זה שהיא חמקמקה. הרב אריה וייס פעם היה פה רב, וואי, איך אני מצטערת שהוא הפסיק ללמד פה באמת, הוא היה, הוא חבר של הרב דני סליצקי, נראה לי ספרתי לכם עליו, פעם היה ממש מתלמידי הרב סביודה, הוא מלמד במכון מאיר, הוא גר פה בקריה, תלמיד חכם, הוא באמת משהו מיוחד, והוא היה אומר את זה הרבה פעמים לבנות, שהרבה פעמים זה משהו שמאוד מתסכל אותי בשנת מדרשה, אולי זה קרה לכם, שאני מרגישה שהנה, הנה, אני מגיעה ל... כאילו ללב, לדבר שאני מחפשת, ואז מה קורה לו? הוא חומק ממני. או שנגעתי בו כזה שבריר שנייה, ועוד פעם הוא נעלם לי. קרה לכם השנה? לא? כן, כן, תודה, מישהי מבינה. לא, שאני ארגיש שאני מדברת על דברים אקטואליים ולא ממציאה. לא חייב להבין. אבל זה, בסדר? זאת מחשבת החיים עצמם. לנשמה, באמת, היא כל כך הקדוש ברוך הוא שומר עליה, בגלל מעלתה, שאנחנו לא באמת יכולים להחזיק אותה. לכן יש לה כל מיני נפש, יחידה, נכון? יש כל מיני גילויים לנשמה. אבל מחשבת החיים, אני מדמיינת את זה כמו איזה קור גרעיני כזה, שנמצא עמוק עמוק ביקום, בנו, בכל דבר שחי בעולם הזה, שהוא החיבור לריבונו של עולם. ושם זה המנוע, זה אפילו מנוע זה מעליב, קור גרעיני זה גם קצת מעליב, אבל זה איזה נביאה פנימית כל כך עמוקה, כל כך מחיה, ששם הרב אומר לנו, שם, שם המחלה, בסדר? שם זה כוח המחשבה, אבל נבין את זה, עד עכשיו הגענו אל הדבר, אבל נבין את זה בעזרת השם. שבוע הבא, ניפגש עוד, יש לנו עוד קצת. טוב? אז סליחה שאני... מחר יש לוז אחר. היום יום רביעי, לא חמישי. החלפנו, הרבנית לא יכלה, ביקשה לנו להחליף איתה. היא אמרה שמחר יש. לא יודעת. אני אעשה ולא יודעת.